היום אנחנו בתחילת מאמר חדש אומרים שתמוז זה ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים. איפה זה כתוב? אני לא יודע. כולם אומרים את זה, אבל אף אחד לא יודע איפה זה כתוב. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא ארגן לנו בהשגחה פרטית מאמר על תשובה. זה מתחיל פרשת חיי שרה. הוא מתחיל כמו החיי שרה הקודמים, שהיה לנו כבר שני מאמרים על חיי שרה. מתחיל בדיוק אותו דבר. והיו חיי שרה, ואיתה במדרש רבה. יודע השם ימי תמימים, זו שרה, שהייתה תמימה במעשיה. יש פסוק, יודע השם ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. בהקשר של המדרש, אז שרה זה התמימות. יודע השם ימי תמימים, זו שרה, שהייתה תמימה במעשיה. ונחלתם לעולם תהיה, שנאמר ויהיו חיי שרה. מה העניין ונחלתם לעולם, לעולם תהיה לויהיו חיי שרה? ולא ברור, זהו שואל, זה לא המדרש אומר. המדרש אומר ונחלתם לעולם תהיה, זה שנאמר ויהיו חיי שרה 100 שנים ו-20 שנה ו-7 שנים. והוא שואל מה זה קשור המספר של 127 לנחלתם לעולם תהיה, אין שום קשר. וכן רבי עקיבא היה דורש וכולי, הוא הביא את זה כבר בפעמים הקודמות. רבי עקיבא היה דורש והציבור היה מתנמנם, קראנו את זה פה כבר איזה 3 פעמים אני חושב בספר הזה. ורבי עקיבא רצה להעיר אותם, אז הוא אמר להם מדוע אסתר מלכה על 127 מדינות? בגלל שהיא הייתה נכדה של שרה, צאצאית של שרה. שרה מלכה, שרה חיה 127 שנים, ואסתר מלכה על 127 מדינות. מה הקשר? מה... למה צריך לספר לנו שהם נתנמנמו וזה העיר אותם? מה כל העניין? עכשיו, יש לו מילת פתיחה, הוא כותב הרבה פעמים אומנם או אבל, שהמשמעות של זה, זה שלהבין את מה שאנחנו הולכים להבין, צריך קודם כל לדבר על נושא אחר. לפעמים הוא אומר את האבל הזה פעמיים, בתוך אותה שורה. זאת אומרת, הוא פותח נושא כדי להבין את הנושא הקודם, ותוך כדי הוא פותח עוד נושא כדי להבין את הנושא הנוכחי. בסוף הוא סוגר את כל הקצוות, וזה יכול לקחת חודש עד שנגיע. אז עכשיו בוא נשכח את שרה עם ה-127 עם אסתר. אנחנו צריכים עכשיו להיכנס לנושא אחר לגמרי. בסוף הוא יזכיר לנו, אנחנו נתחבר בזה. אבל אמנם איתה במדרש תהילים. קפיטול למדבט, פרק למדבט, על הפסוק. אשרי אדם, כתוב שם, אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון ואין ברוחו רמייה. והמדרש מדבר על בדיוק הפוך מהפסוק. הפסוק מדבר על בן אדם שאין לו אבונות. והמדרש מדבר על בן אדם שיש לו אבונות, כיצד הוא מגיע למקום שלא יהיה לו אבונות. מה הוא צריך לעשות? צריך להתחרט על האבונות. אנחנו נראה בהמשך מה המשמעות של זה. יש שם פלוקטה, יש שם מחלוקת בין רבי אליעזר בן יעקב לרבנן. רבי אליעזר בן יעקב ויתר חכמי ישראל חלקו בעניין עבירות שהתוודה עליהם בשנה שעברה, אם יחזור והתוודה עליהם או לא. מה ההלכה? צריך להתוודות עוד פעם שנה הבאה? אם התוודתי שנה שעברה ביום כיפור על משהו, וכל השנה לא היה הזדמנות בכלל, כאילו... אני צריך... מה?
הרמב"ם פוסק שכן.
כן, נכון.
תהיה תמיד.
כן, ולכן אנחנו אומרים כל שנה את אותו נוסח. למרות שיש שם דברים שלא עשינו, אבל לא רק הנוסח, אפילו אם בן אדם זוכר שהוא עשה משהו שלא כתוב בסידור, לא כתוב במחזור, אבל הוא עשה את זה, והוא חזר על זה בתשובה ביום כיפור שעבר, הוא צריך עדיין לחזור בתשובה ביום כיפור הזה, ובגדול אנחנו מסבירים את זה שהיות שהבן אדם גדל בינתיים, ההשגה שלו גדלה, עכשיו הוא יודע היטב למי הוא חטא, אז החרטה שלו יכולה לבוא במקום אחר, במקום יותר עמוק. פשטות, ככה מסבירים את זה. אבל שם יש מחלוקת. רבנן אומרים שיחזור ויתוודה, ורבי אליעזר בן יעקב אומר אל יחזור ויתוודה. ושואל המדרש לרבי אליעזר בן יעקב, המדרש שואל לפי רבי אליעזר בן יעקב, שאומר אל יחזור ויתוודה, הכתיב החטאתי נגדי תמיד, ותמיד זה הכוונה כל שנה, אני חוזר עוד פעם, וחטאתי נגדי תמיד זה פסוק, פסוק בתהילים, הוא מתרץ שיהיה כנגד ליבו ודעתו, אבל אינו מזכירן בפיו. עד כאן לשנות. זאת אומרת, המדרש מצמצם את המחלוקת. כולם מודים שביום כיפור הבא אני חייב פעם נוספת להתחרט על הדברים שהתחרטתי שנה שעברה. זה ברור. השאלה היא אם לומר אותם או רק לחשוב עליהם. זה מה שכתוב. ההלכה היא שצריך גם לומר אותם. עכשיו, אנחנו לא הולכים להתעסק עכשיו עם הפרט הזה. כל זה, זה רק לכוון אותנו להיכנס לעניין. אז הוא מזכיר, הוא מזכיר תמיד איזה מקור, הוא לא מדבר על זה הרבה. מה הוא מסביר כאן? החילוק הפשוט בין להזכירן בפיו שעושה רבי אליעזר בן יעקב, ובדעתו וליבו כן מזכירן. קודם כל הוא מנדב לנו פשט. אפשר פה להתווכח, מה הכוונה שרבי אליעזר בן יעקב אומר אל תחזור בדיבור בשנה הבאה עוד פעם? אסור לך לחזור בדיבור או שאתה לא צריך לחזור בדיבור? אתה לא חייב, נכון? הוא כבר אומר לנו שזה לא נכון. כי ככה המפרשים מסבירים את זה, ותכף נראה למה. הוא אומר, אם התוודאת על זה בדיבור, אל תתוודא על זה עוד פעם בדיבור, תתוודא רק במחשבה. זה כבר פחות מובן עכשיו. אפשר, יכול להיות שההסבר הוא, כי התוספות אומרים, על חציף עליי מן דמפרש חטאוי. היה אחד מחכמי התלמוד, בדורות יותר מאוחרים, אחרי רבי אליעזר בן יעקב החכמים, שהוא אמר, חצוף עליי מי שמתוודה בקול רם ואומר את החטאים שלו, שכולם ישמעו. זה כאילו הופך את זה ללגיטימי. וידוי אומרים בשקט, לא צועקים בקולי קולות. כי הגמרא אומרת, כל שעבר עברה הוא מתבייש בו, הוא מתכפר לו. והוא שמפרש אותם ברבים, בן אדם עומד בקהל, ואומר את הוידוי בקול, אז הוא לא מתבייש. למרות שצריך להתבייש במעשה יותר מה שבוידוי. בעצם המעשה צריך להתבייש. הוידוי עצמו הוא כבר טוב, אני כבר מתוודא. מה?
לא אומרים בקול, אומרים בשקט.
אבל מי שאומר בקול, הוא אומר, הוא חצוף. ככה הוא אומר. במפרשים כתוב שלא מדובר על הוידוי של הסידור, כי כל אחד יודע מה אני אומר, גם אם אני אגיד בשקט, כי הוא גם אומר את אותו דבר. מדובר על וידוי אישי. אם בן אדם מתוודא את הוידוי האישי שלו, הוא אומר את זה בקול, זה כאילו, מה כולם צריכים לשמוע מה שאתה עשית? כאילו, זה לא נאה. זה גסות רוח. ואפשר, הוא אומר, כי הגמרא אומרת, כל שעבר עבירה, הוא מתבייש בו, נתכפר בו, והוא שמפרש אותם לרבים, נראה שאינו מתבייש. לכן הוא חצוף. ואפשר, זהו גם בעניין הוידוי. יכול להיות שהמחלוקת בוידוי, אם פעם שנייה להתוודות בכל או לא, זה על אותו משקל, אם מותר להתוודות פעם שנייה בקול, מדוע? לכן, בפעם הראשונה אפשר מתוודא כדי שיתבייש. לכן מתכפר לו. זאת אומרת, בעצם הבן אדם היה צריך להתבייש אפילו אם לא שומעים אותו. מה ההבדל אם מישהו אחר שומע אותי או מישהו אחר לא שומע אותי? אני שומע את עצמי. איך בעצם יש תנועה כזאת בנפש, זה לא פשוט. שעכשיו, נגיד, 20 שנה אחרי שעשיתי משהו נוראי, אני אשב ואני אוציא בפה שלי את כל מה שעשיתי. זה מאוד מובן לנו שבן אדם לא רוצה לעשות את זה. לחשוב על זה הוא מוכן, אבל להוציא את זה בפה הוא לא מוכן. זה נראה לו שאם הוא אומר את זה בפה, זה כאילו שהוא עושה את זה עכשיו. כי הוא משתף את הגוף שלו. אז לכאורה, בוידוי, אפילו שהוידוי כבר נאמר בשקט, אבל עדיין, אם בן אדם אומר בפה, זה צריך להיות... זה לא אמור להיות כך. וידוי צריך להגיד עוד יותר בשקט מאשר בלחש. בעצם היה צריך להגיד וידוי רק במחשבה, רק מה? היות שפעם ראשונה שאתה מתוודע על החטא הזה, אז לא מוותרים לך. אתה מרגיש לא נעים, לא מוותרים לך. חטאת עם הגוף, אז תתוודע עם הגוף. אתה לא יכול להתוודות עם כל הגוף, תתוודע לפחות עם הפה. אז לא נעים לך, בסדר, עד הרבה, אז תתבייש יותר. אבל אם הבן אדם כבר עבר את זה, הוא כבר פעם אחת בחיים כבר הוציא את זה עם הפה, אז רבי אליעזר בן יעקב אומר שיותר זה לא ראוי שיגיד את זה בפה. שיחשב על זה ושיתחרט בלב שלו, אבל שלא יגיד את זה בפה. וחכמים אומרים, לא נורא. זה כאילו, כל פעם זה כאילו פעם ראשונה. זה שתי הסתכלויות על העניין. לכן בפעם הראשונה אפשר מתוודא כדי שיתבייש, לכן מתכפר לו. בפעם השנייה לו כבר יודעים הם. הוא כבר אפשר להתבייש על ידי ידיעתם. הפעם הראשונה, אפילו כל הבן אדם, ואם יושב לידו מישהו אולי הוא ישמע, ואפילו לא, אפילו אף אחד לא ישמע, אבל אני שומע. פעם שנייה כבר עברתי את הקטע הזה, כבר שמעתי, כן? מה אני צריך עכשיו עוד פעם? אלא ודאי שהדבר הזה לא דבר שהוא בושה אצלך. ורק ככלב שב על קיאו הוא. למה אתה כופל? כאילו, למה אתה אומר פעמיים? כנראה שצריך זה כבר לגיטימי לחתור. אז זה בזול, זה לא... להגיד שחטאת זה לא חוויה מזעזעת. אז הוא אומר, אז אם ככה, אז אתה באמת חוצפן. כמו שאומרו. זה עד כאן, ועוד יחזור לזה. עכשיו אנחנו הולכים הצידה עוד פעם, ועוד נלך הצידה עוד כמה פעמים, עד שבסוף הוא יחבר את כולם ביחד. אבל צריכים להבין את הפלוקטה של רבי אליעזר בן יעקב ורבנן, את המחלוקת שלהם צריך להבין. אנחנו מבינים את העדינות הנפש של אותו אחד שלא יכול לדבר את החטא בפה, אבל למה דווקא לחייב אותו כן להגיד את זה בפה, זה לא הבנו. ונבין מהו עניין וידוי בכלל בפה. עכשיו הוא שואל שאלה שבעצם שואלים אותה תמיד על התפילה. למה צריך להתפלל בפה? הוא לא יודע את המחשבות שלנו? והוא לא יודע מה חסר לנו? למה בכלל צריך להתפלל? אפילו לא בפה, במחשבה. וכי האלוקים לא יודע מה חסר לנו. אבל הוא שואל את אותה שאלה על וידוי, עוד מעט הוא יסביר שעל תפילה זה לא שאלה. מה עניין הוידוי בכלל בפה? כי רואים שגם לפני השם בעצמו צריכים להתוודות. בין אם צריך לפרט החטא, בין אם לא, ההלכה שצריך לפרט את החטא. אבל גם על זה יש שאלה, גם פירוט החטא הוא מיותר. הוא יודע בדיוק מה עשיתי, הוא זוכר יותר טוב ממני. אבל בכל אופן, איך שלא יהיה, בין אם אני חייב לפרט את החטא, בין אם לא, אני תמיד חייב להתוודות. והכהן הגדול התוודה בשביל ישראל, שזה, פה אי אפשר לומר שאומרים לו להתוודות בפה כדי שירגיש לא נעים, כדי שיתבייש. הוא מתוודה על חטאים שלא הוא עשה אותה. הוא מתוודה כשליח ציבור. הוא אומר את זה במקומם. לא יכולים לבוא מיליון איש ולסמוך את הידיים על הקורבן. אז הוא שם את הידיים על הראש של הקורבן ומתוודה עבור כולם. אז מה, למה הוא צריך להגיד את זה בפה? היה מספיק שיכוון. רבן קורקו צריך לכוון. כשמקריבים קורבן, יש שישה כוונות כתוב במשנה. יש שם שישה דברים, הזבח נסבח. ושום אחד מהם לא צריך להוציא עם הפה, לכתחילה צריך להוציא עם הפה. אין חיוב להוציא עם הפה. ופה כתוב, וכך היה אומר, שהוא חייב להתוודות בפה. מה העניין בזה? ולמה אין החרטה והתשובה בלב דיה? עכשיו יבוא מישהו וישאל, ולימדתי את זה פעם במקום אחר, אז מישהו שאל אותי מיד, למה הוא שואל רק על הוידוי, למה הוא לא שואל על התפילה? אמרתי לו, הוא מנחש את השאלה שלך, פה הוא נותן תשובה על התפילה. כי התפילה צריכה להיות בפה, אף שהיא נקראת עבודה שבלב, את התפילה צריך להוציא בפה, גם מפני שצריכה להמשיך אור וישועה לעולם הזה. והעולם הזה נברא בדיבור. אז גם הבן אדם כשרוצה לתקן את העולם, הוא צריך לתקן אותו בדיבור. לכן גם צריך ללמוד בדיבור. צריך לתקן את הגוף. אם היו לומדים במחשבה, הם מתקנים רק את המחשבה, את הנשמה. צריך לתקן את הגוף, אז צריך ללמוד בדיבור, צריך להתפלל בדיבור. ובדבר השם שמיים נעשו, העולם נברא בדיבור, בדבר השם שמיים נעשו. והדיבור הוא צירופי אותיות אלו, שהם כלים לאורות אלו, ובהיפגן צירופיהם לצירופים רעים חס ושלום, היו האורות מתמעטים. הכלל הוא כזה שבן אדם צריך להבין, צריך להבין את זה בכלל. אנחנו רואים את העולם? אנחנו רואים את העולם? כן? בעצם מה קורה מתי שאנחנו רואים את העולם? אנחנו מקשיבים לדיבור של השם. זה מה שקורה כשרואים את העולם. לא פחות ולא יותר. השם מדבר את העולם. ואנחנו מקשיבים. רק היות שזה ירד לממד הפיזי, אז אנחנו לא שומעים את הדיבור שלו. אנחנו רואים את מה שמתבקש מהדיבור שלו. ענייני העולם הם ביטוי של הדיבור האלוקי. הדיבור האלוקי הוא אינסופי, הוא בורא יש מאין. האבן שנבראת מהדיבור האלוקי כבר לא יכולה לברוא עוד אבן. היא מוגבלת. היא מוגבלת בכמות ובאיכות וביכולת, בכל. היא ביטוי מינורי של כוח אינסופי. האבן הקטנה הזאת, בעצם היותה, היא מרמזת לנו על כוח אינסופי, שמתבטא דרכה, כן? זה, ביטוי זה דבר מוגבל. הרבה פעמים יש לנו שמחה בלב, וכל הביטוי שלה זה שאנחנו נותנים חיוך. והשמחה היא הרבה יותר גדולה, היינו יכולים לרקוד על הידיים מרוב שמחה. אבל אנחנו טיפוסים כאלה שכל ה... לא כל אחד רוקד כשהוא שמח. יש אחד שמבטא את כל השמחה שלו, יש אחד שמבטא כחלק מהשמחה. הקדוש ברוך הוא בבריאה, מבטא את העוצמה האלוקית של הבריאה, הוא מבטא אותה דרך צמח, דרך אבן, דרך דג, דרך ציפור, דרך כל מיני דברים, גם דרך מה שבני אדם עושים. סך הכל זה חלק מהבריאה, זה רק שינה הצורה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים משהו, לא משנה, את הגוף שלנו, את החפצים מסביב, ואנחנו חוטאים איתו, אנחנו משבשים, זה כמו תחנה שמשבשת שידור. מכירים את זה? אפשר לשבש שידור ולחולל אסונות. אפשר לשבש להם בנתב"ג את מגדל הפיקוח, ואחד יכול לשבת ולשדר עם השדר ולהפיל מטוס, בלי לדעת מה שהוא עושה בכלל. בן אדם חוטא, גם לא יודע מה שהוא עושה. אבל הוא משבש את השידור, הקדוש ברוך הוא משדר את העולם. זה הדיבור של השם. והוא מפרק את הצירופים, והוא יוצר צירופים אחרים, ואז כל הדברים יגעים, אומר קהלת. הכל, איך אומרים, זה לא הולך. זה לא הולך, זה נתקע. כן? היום אומרים, אין קליטה. זה ממש, זה משל טוב על מה ש... אתה מגיע למקום שאין קליטה, ואתה שומע את הדיבור של החבר שלך מקרטע, ואתה לא יודע מה הוא רוצה ממך. כשבן אדם חוטא, כל העולם הופך להיות עולם של אין קליטה. הוא לא רואה את גדולת השם, הוא לא שומע את דבר השם, הכל מתפקשש לו. לכן בתפילה שמתפלל בדיבור על דבר זה, עושה בזה כלים וצינורות להמשיך את ההשפעה. עכשיו עם הדיבור שלו, הוא בורא עולם חדש. הוא כאילו משפר את הקליטה חזרה. וזה צריך להיות דווקא בדיבור, כי בהתארות הדלתת, ההתארות הדלילה, אז הדיבור שלנו מכוון כנגד דבר השם. אז אצל השם גם הדיבור הוא רוחני, שום דבר לא יורד לגמרי. אבל הדיבור שלנו זה מקביל לדבר השם, ואנחנו צריכים להשתמש בדיבור כדי לעורר מחדש את הדיבור. זה מה שקשור לתפילה. עכשיו, מה זה קשור לבידויים? האמת שזה מאוד, ההסבר הזה מאוד מתאים לבידויים, והוא כתוב. הוא כתוב על וידוי בתורת ד' בליקוטי מהר"ן, בחלק א'. כתוב שבן אדם, בכל נפש מישראל, זה הסבר אחר, זה לא בדיוק אותו הסבר, אבל המבנה של ההסבר הוא מאוד מאוד דומה. כתוב שבכל נפש מישראל מאירים כל האותיות של הספר תורה. בכל נפש, ולכן יהודי בטבעו נרתע מהבונות. וכאילו, אבל ברגע שהוא חוטא, אז הוא משבש את התורה שכתובה בנפש שלו. זה כמו שאומרים, כתוב לא תגזול, אז כתוב לו לא, תגזול. כן? לא כמו שאתה חושב. וכן הלאה. משתנים הצירופים, והצירופים הלא נכונים נכתבים על נפשו. וכך כתוב בפסוק, ותהי אבונותיו, אבונותם כתובה על עצמותם. כאילו שכתוב על עצמותם. וכשבן אדם מתוודה, והוא אומר את החטאים שלו, וזה הסיבה שצריך, על פי ההלכה, לפרט את החטא, אז עכשיו הוא אומר את אותו דבר שכתוב בתורה לא לעשות, הוא אומר את זה עוד פעם, ועכשיו הוא אומר שבאמת צריך לא לגזול, כי הוא מתוודה. אז הוא יוצר צירופים חדשים, הצירופים הרעים יוצאים ממנו, נכנסים במקומם צירופים חדשים. ואז כאילו הוא בורא את עצמו מחדש, לא את העולם. בתפילה אנחנו מתקנים את העולם, בתשובה אנחנו מתקנים, בווידוי אנחנו מתקנים את עצמנו, כך כתוב שם. אבל זה פחות או יותר אותו הסבר, נכון? אותו הסבר, אותו מהלך. פגמנו בדיבור ואנחנו מתקנים אותו על ידי דיבור. עכשיו הוא לוקח אותנו עוד פעם, קודם הוא אמר אמנם, עכשיו הוא אומר אבל. הוא לוקח אותנו עוד פעם הצידה, והוא אומר שני אבלים אחד אחרי השני. זה פלא. הוא לוקח אותנו לטיול עכשיו, למחוזות שלא לא תכננו להגיע. קודם כל הוא שואל שאלה פשוטה, מהי התשובה ומהו הווידוי? מה המהות של התשובה? תכף נשמע תשובה מפתיעה. איך שהוא עונה על השאלה הזו. אבל כבר דיברנו במקום אחר, הוא לא כותב איפה, שראשית התשובה היא שינוי מכפי שהיה. הכוח להשתנות זה התשובה. הכוח לשנות והכוח להשתנות. זה התשובה. כלומר, הכוח שיוכל האיש להתגבר על עצמו ולומר רוצה אני בחדשות. כי למה הוא אומר את זה? בגלל שיש עוד כוח להשתנות. בן אדם שנמאס לו והוא מזדקן והוא נחלש, אז הוא מתחיל להשתנות לרעה. פתאום קשה לו ללכת, פתאום קשה לו ללמוד, פתאום קשה לו להתפלל, פתאום קשה לו לחייך לחברים שלו, הכל נהיה לו קשה. אפילו על הכסף הוא שומר יותר קרוב לעצמו, קשה לו לתת פרוטה. כן, זה סוג זקנה כזו. לפעמים זה קורה, זה לא זקנה, זה יכול לקרות בגיל 30. הזקנה האמיתית היא לא בפספורט, היא בנפש. אז ודאי שזה כוח, זה לא כוח להשתנות. זה חוסר כוח למשוך הלאה. אז לכן אני משתנה, זה ברור? זה לא נקרא כוח להשתנות. כוח להשתנות, הוא מגדיר את זה אחרת. כוח להשתנות שבן אדם יכול להתגבר על עצמו ולהגיד, אני רוצה בחדשות. אני רוצה משהו חדש. אני רוצה לגלות מתוכי משהו שלא היה לי עד עכשיו. הכוח הזה להשתנות זה התשובה. לא כמו שהיה עד אתה. ותשובה כזו לא בחוטאים בלבד. לא מדובר דווקא, תשובה לא חייב להיות על חטא. תשובה זה עבודה, זה לא קשור לחטאים. רק בכלל, גם בעובד, בן אדם שעובד את עבודתו, בשלימות, והוא לא חוטא, אבל הוא יכול לחזור בתשובה. על מה יש לו לחזור בתשובה? ויפה, הוא מקודם כל הוא מביא ראייה, זה הדרך, לפני שמסביר מה התשובה הזאת, הוא מביא ראייה שחייבים לומר שכל יהודי באשר הוא הצדיק הכי גדול יכול לחזור בתשובה. מה הראייה? כי חז"ל אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. אז בוא נעצור רגע. קודם כל, שעה ומעשים טובים, תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, זה נחת רוח לשם יתברך. חיי העולם הבא זה נחת רוח לנו. אז זה ברור שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים יותר מכל חיי העולם הבא. אבל זה הפירוש הפשוט, ולפי הפירוש הזה זה לאו דווקא תשובה. זה כל מעשה טוב. בין כל היתר גם תשובה. אבל הוא נוקט אחרת. אפשר להתווכח כאן, אבל זה בדרך הרמז רק. הוא אומר, דרך אגב יש עוד הרבה ראיות שתשובה זה לאו דווקא על חטאים. לא ניכנס לזה. אבל הוא בדרך הרמז, הוא נותן רמז רק בשביל לזכור. הוא אומר, אם נסביר תשובה ומעשים טובים כצמד, לא כעוד תשובה או מעשים טובים, או מעשה זה, או מעשה זה. רק נסתכל על הכל יחד. תשובה ומעשים טובים ביחד זה יותר טוב מכל חיי העולם הבא. זאת אומרת, אם גם עושה תשובה ואתה גם עושה מעשים טובים, אתה זכית במשהו שהוא שווה יותר מכל חיי העולם הבא. אם נאמר שתשובה זה רק לחוטאים, זאת אומרת שכדי לזכות למשהו שהוא יותר מכל חיי העולם הבא, אני קודם כל צריך לחטוא, ואחרי זה לחזור בתשובה, ואחרי זה אני אזכה לזה. אז לכן הוא אומר, אי אפשר לומר כך. חייבים לומר שתשובה זה דרך לכולם. עכשיו, מה זה התשובה הזאת שהיא דרך לכולם? את זה הוא עוד לא אמר, עוד מהקורא. אין לומר, שאין לומר שרק החוטאים יכולים לזכות לשעה גדולה כזאת, הטובה יותר, הטובה מכל חיי העולם הבא. עכשיו הוא מגדיר מה זה תשובה. הוא אומר, תשובה זה הכוח להתרומם ולצאת מהגבולות של העבר, מהגבולות הפסיכולוגיים של העבר שלנו. זה המהות של התשובה. אם בן אדם חטא, הוא צריך להשתמש במהות הזאת כדי לצאת מהחטאים שלו. אבל לא זה המהות של התשובה, לצאת מהחטאים. המהות של התשובה זה לצאת מהמקום הפסיכולוגי שלנו. מהמקום שבו ככה אני מכיר את עצמי. איך אנשים אומרים, ככה אני.
אם אתה קם בבוקר, אתה שוכח כל מה שהיה, אז בעצם לא משנה מה עשית לפני זה?
לא, זה לא אומר לשכוח. זה אומר שאני צריך להגיד לעצמי שאני עכשיו פותח בתהליך. שאני אגיע למקום שאני אוכל להסתכל על כל מה שהיה כמו על משהו שמישהו אחר עשה. כי אני אגיע למקום אחר. לא כי אני לא נעים לי לזכור את זה. זה סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, אני אגיע למקום שלעשות את מה שעשיתי יהיה מופרך אצלי. אם ייתנו לי עכשיו מיליארד, אני לא אעשה את זה עוד. לא שאני לא אעשה את זה עוד פעם, הוא שיציע לי, זה יחטוף טירת לחי. אז כדי להיות במקום הזה, צריך להשתחרר מהאמירה הזאת, כזה בן אדם אני, נו, אתה לא מכיר אותי, ככה אני. כן? זה, אם כל זמן שנמצאים במקום הזה, קשה מאוד להתחבר למהות של התשובה. ישר טכנית להפסיק לחתור, כן, אבל למהות של התשובה להתחבר, מאוד קשה מהמקום הזה. מי שאין לו כוח זה לבטל את העבר, אז עומד תמיד על מקום אחד. זה לא משהו ממשיך לחטוא, אבל מבחינה נפשית הוא נשאר באותו מקום. ההתנהגות שלו השתנתה. הוא מסביר אחר כך על מה הוא מדבר. הוא מדבר בעיקר על תשובה עילה. מי שמכיר את המושגים, עוד מעט נגיע לזה. לא יודע. אני מקווה שנגיע לזה. או שהוא נשאר בחסרונות שלו, ואפילו אם אין לו כל כך חסרונות, נשאר במצבו הנמוך. ורק מי שיש לו כוח התשובה, לכולם יש את הכוח הזה, מה פירוש רק מי שיש לו כוח? מי שמוכן להפסיק לפחד ולהשתמש בכוח הגנוז הזה, ולהגיד לעצמו מהיום אני מוכן להשתנות, הוא יכול לעלות בעבודתו. לא רק שהמעשים שלו יעלו, הוא עולה. זה ברור, יש הבדל אם מתקנים רק את המעשים או שהבן אדם משתנה, הבן אדם. והתשובה קדמה לעולם וממילא קודמת לחטאים, הנה עוד ראיה שהתשובה היא לא רק לחטאים. גם את הראיה הזאת אפשר להתווכח איתה. אפשר להגיד שהתשובה קדמה לעולם כמקדם ביטחון, אם תחטא תוכל לעשות תשובה. אבל לא שהתשובה כבר הייתה לפני בריאת העולם. אבל הוא לא למד ככה, הוא אומר שהתשובה, זאת אומרת הכוח להשתנות, היא קודמת. זאת המערכת הכי עמוקה. כשלומדים ביולוגיה למשל, אז לומדים, משתמשים במשל הזה גם בענייני פנימיות, שמעתי זה מרב גדול פעם. בדרך כלל לומדים, אתה יכול לאלף בעל חי, אבל יש לו תמיד, המערכת הקדומה שלו תמיד נשארת. אם למשל בעל חי מעולף, תנסה לנגוע בצאצאים שלו, כשהוא רק עכשיו ילד אותם, אז כל האילוף ייפסק, והוא יקפוץ אליך, הוא יזיק לך. אתה צריך להיזהר לא לעשות את זה. למרות שאילפת אותו עם מדליה של זהב, לא משנה. אז בדרך כלל, מה שהעולם, המלומדים של בני העולם לומדים מהעובדה הזאת, הם מסתכלים, נגיד, אם יראו להם מלומד בביולוגיה, אני לא יודע אם זה הגבול שבין פסיכולוגיה לביולוגיה. לא יודע איך קוראים לזה. אבל אם יראו לו יהודי דתי שקופה את יצרו ושנזהר לו לדבר רע וכל זה, והוא שומר מכל משמע, הוא מסכים להיות רעב הרבה שעות בגלל שכתוב בלוח שזה תענית, או בגלל שעדיין לא מצא אוכל כשר, או לא יודע מה, אז הוא יגיד יופי, מערכת אילוף נהדרת. ברגע שיגיע לאיזה תיגע לו, כמו שאומרים, בנקודה, אז הכל יתמוטט והוא יתנהג כמו חיה, כמו גוי. ככה יאמר הפסיכוביולוג הזה, כן? לא יודע איך לקרוא לו. מה אומרים על זה הצדיקים? הם אומרים בדיוק להפך. הם אומרים יהודי שהוא לא שומר מצוות, מסתכלים עליו איך שהוא הולך והוא עושה את כל דבר האסור, הם אומרים נו נו, ילפו אותו. אבל ברגע שיגיע איזה שעת הדחק ויגידו לו לתת נשיקה לצלב, אז כל המערכת הזאת תתפוגג והוא ימסור את נפשו. אז איך הם מסתכלים? הם מסתכלים שהנקודה היהודית זאת המערכת הקדומה. זה ברור? זה הסתכלות הפוכה. עכשיו, מה שהוא אומר כאן, הוא אומר, הכוח להשתנות היא, אליבד הפסיכוביולוג הזה, זה לא מערכת קדומה. הכוח להשתנות, אליבד, לפי דבריו להשתנות, זה לקבל אילוף. נכון? אז זה לא מערכת קדומה בכלל. באים חז"ל והופכים לנו את התמונה, הם אומרים, התשובה קדמה לעולם. האילוף זה העולם. והתשובה זאת המערכת הקדומה, שהאילוף של העולם לא ישפיע עלינו. שאנחנו נוכל להיות יצורים ביולוגיים בתוך העולם, ואף על פי כן להתרומם מעל העולם, ולבחור במה שהנשמה בוחרת, וגם נשאר בחיים וגם נחיה טוב, וגם נוכל לשלוט בכל הכוחות ובכל ההרגלים. זה המהות שתשובה קדמה לעולם, לפי איך שהרבי מפיאסץ המסביר.
מה הטריגר בשביל לעורר את זה?
אז זהו, עוד לא דיבר. הוא בקושי רק נידב לנו את האינפורמציה, הוא בונה את זה מאוד לאט. הוא בונה פירמידה מאוד רחבה, עד שהוא יגיע. אבל צריך להבין דבר אחד, שכל הדברים שהוא אומר בהתחלה, לפני שהוא אומר איך להגיע לזה, הם כולם עוזרים בסוף. כי זה כמו כל כישרון, אם אני יודע שיש לי את זה, אז יש לי תקווה שזה יתפתח אצלי. אם מורה למוזיקה אומר לילד, ילד שואל אותו איזה קול אני, קול א' או קול ב', הוא אומר לו אין לך קול בכלל, אז יכול להיות שהוא עושה לו נזק ל-30 שנה הבאות, ויכול להיות שזה הזמיר של המדינה, כמו שאומרים. ויכול להיות שהוא הרס לנו משורר. למה? כי הוא לא מאמין שהוא יכול. אם אני מאמין, ופה הוא נותן לנו שיעור באמונה, הוא אומר, זה קדם לעולם, זה קדם להוויה שלך, זה קדם לפסיכולוגיה שלך, זה קדם לאיך שאתה מכיר את עצמך, זה קדם לכל. יש לך כוח להשתנות. אז קודם כל, זה עצמו כבר משחרר חלק מהמחסומים. רק על זה לא כל אחד יאמין לו. כן? אם יבוא מישהו, אנחנו כאלה, יבוא מישהו מהמעבדה ויגיד לנו שהוא מצא מין כרומוזום כזה שגורם את העניין, אז אולי נאמין לו. אבל שבא איזה רב דתי, שהוא דרש את זה בבית כנסת, אולי בסעודה שלישית, אני יודע איפה. היצר הרע שלנו לא אוהב להאמין לאנשים כאלה. אבל האמת שזה בן אדם שהכיר את הנפשות לעומק. הוא היה רופא נפשות. כן, הוא היה בן אדם שהוא הכיר את האנשים עד הסוף. כי כל אחד סיפר לו את עצמו עד הסוף. יהודי כזה אפשר להאמין לו לא בגלל אמונת חכמים, רק פשוט בגלל שהיה איש שטח. הוא ישב על המעבדה. כן. זו מעבדה אחרת. אז קודם כל יש לנו את הכוח.
אם הזכרנו אבל שבוע שעבר את רבושל,
שנגיד במקרה הזה
הוא אומר, ככה זה, לפי מה שהבנתי קצת
ההפך,
שהאדם יש
תוואים
רעים, ורק הקדוש ברוך הוא עוזר לו.
לא משנה, זה אותו עניין. מי נתן את הכוח הזה להשתנות?
אז נמצא פה, לא נמצא בי.
עוד פעם, אמרתי לך, רב אושר לא כתב את הספר. את הספר כתבו, הנכד שלו כתב את זה, שומעי לקחו כתבו את זה, ואי אפשר לדייק מזה יותר מדי. אבל הכיוון, את זה הוא בעצמו כתב, זה לא התלמידים כתבו. מה שתלמידים כתבו, יש דף אחד בסוף הספר. את הכיוון צריך לקחת פה, דרך אגב, הם באים מאותו בית מדרש שני. זה צאצא של אדמו"רי קרלין, והוא היה חסיד קרלין. וזו אותה אסכולה. זה לא יכול להיות שיש סתירה ביניהם. הוא פשוט מסביר מה שרב אושר אומר שם, זה מה שאני אמרתי בהתחלה. אני אמרתי שהכוח להשתנות, אז אפשר גם לטעות בו. הכוח להשתנות לא צריך הרבה כוח בשביל להשתנות. מזדקנים, או שמתאכזבים. אתה זוכר שאמרתי? מתחילים פתאום, מתחילים בקושי ללכת ובקושי... ואין כוח לזה, ואין כוח לזה, ולא לומדים, ולא מתפללים, ונהיים זקן. על זה רבי נחמן צעק, אסור להיות זקן. אז כשזה קורה, על זה לא צריך כוח. והוא מיד בהתחלה, וזה רב אושר התכוון, מיד בהתחלה כשהוא מזכיר את העניין להשתנות, אז הוא אומר, הכוח הוא כלומר, הוא אומר. שינוי מכפי שהיה, זה מיד עושה לנו קונוטציה שלילית. הוא אומר את המילים, שינוי מכפי שהיה, אז כאילו זהו, הפסדנו. היינו פעם טובים, עכשיו ירדנו. אז הוא אומר, לא, כלומר, הכוח שיוכל האיש להתגבר על עצמו, ולומר, רוצה אני בחדשות. את הכוח, ודאי שהכוח הזה, הכוח הזה בא מהקדוש ברוך הוא, צריך להתפלל כדי לקבל את זה. מה פירוש לקבל את זה? זה כבר ניתן בנו בבריאה הזאת, מראשית, לפני הבריאה. אבל להוציא את זה מהכוח אל הפועל, צריך הרבה תפילה. וכל הסוד של ההתבודדות, בהתבודדות אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מה? שיעשה ניסים כמו קריאת ים סוף? לא. אנחנו מבקשים ממנו שאנחנו נוכל להתנהג בדרך הטבע. רק שנוציא מהכוח אל הפועל את כל הספקטרום של כל הכוחות שלנו. שלא יישארו כוחות שתקועים שם, שנעבור את החיים ונשאר טמבלים רק בגלל שלא השתמשנו במתנות שנתנו לנו. על זה צריך הרבה סייעתא דשמיא. כי זאת עיקר התשובה, לא על חטאים בלבד, רק כוח עבודה לבטל את הקודם. ותשובה הילאה, מבחינת בינה היא. פה עד עכשיו למדנו איכשהו ככה, פשט. עכשיו פה הוא מתחיל ללמוד איתנו חסידות. זה ילך קצת יותר קשה וקצת יותר לאט, ולא לכולם המושגים הם נהירים, אז ניקח את זה קצת יותר לאט, ולא יודע, איך שזה ילך, זה ילך. תשובה הילה, בחינת בינה היא. קודם כל בוא נראה את הפשט של זה. למה תשובה קשורה עם בינה? בתנ"ך להתבונן, מה זה להתבונן בתנ"ך? לחפש. וכידר שלחו והתבוננו מאוד. וכתוב שם כל הנושא של הפסוק זה לכו תמצאו עם שהחליף את האלוהים שלו. ההמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים. אז הפסוק מוכיח את בני ישראל, ועמי המיר כבודי ללא יועיל. אז הפסוק מוכיח את בני ישראל, למה כל אלה שעובדים את השקר, הם מחזיקים בשקר שלהם. ואתם, יש לכם את האמת, ואתם מחליפים את האמת בשקר. אז כתוב שם, לכו, תחפשו ותראו אם עוד מישהו עושה שטות כמוכם. במקום המילה תחפשו, כתוב שם את המילה התבוננו. להתבונן זה לחפש. להתבונן זה בעצם לזכור פרטים, לזכור עם, עם קוף. לעשות סקירה כללית ולראות את כל הפרטים ולבדוק אם כל דבר בדיוק במקום שלו ואם כל דבר מתאים לכל המערכת. זה נקרא להתבונן. ותשובה, הטכניקה של התשובה, הטכניקה של התשובה היא לגמרי, לגמרי להתבונן. אם בן אדם לא יכול להתבונן, אז קשה לו לחזור בתשובה. הוא צריך לתפוס, מישהו אמר פעם משל, שבן אדם עומד בשוק כל היום, אבל בקצה הרחוב יש גבעה. אז בסוף היום הוא עולה על הגבעה, ומשם הוא מסתכל על הבסטה שלו בשוק, והוא רואה את עצמו בדמיון עומד בשוק, עומד בבסטה ומוכר ירקות. והוא מסתכל שמה איך עבר עליו היום. הוא מסתכל על הבסטה והוא מנסה להיזכר איך עבר עליו היום. זה, מישהו אמר פעם שזה דוגמה לחשבון הנפש. לא צריך בסטה בשביל זה ולא צריך גבעה. אבל צריך את היכולת לזכור את כל היום. ואחר כך לזכור את השבוע, כמה שזוכרים, ולזכור את החודש. אם סוקרים כל יום, אפשר לזכור את השבוע. וכן הלאה. עוד מעט מגיע חודש, זה הקריאת שמע של המיטה של כל, של כל השנה, זה אלול. זה חשבון הנפש של כל השנה. זה לפנות ערב של כל השנה, עוד מעט מתחיל שנה חדשה. אז בכל זה, האפשרות להתבונן היא, היא קריטית. כן? אז זה כפשוטו, תשובה תלויה בבינה. עכשיו אבל הוא מדבר על עוד משהו, הוא מדבר על משהו הרבה יותר עמור. כי נודע שבבינה מתחילת התגלות הבריאה, שהיא בחינת בראשית ברא אלוקים, כנודע ששם אלוקים הוא מי אלה, לאותם אותיות שימו לב, נכון? בחינת מי בינה, למה מי זה בינה בפשטות? בגלל הגמטריה. 50, 50 שערי בינה, תכף נראה זה לא בגלל הגמטריה. עולם הנסתר שבא לראשית ההתגלות שקיימה על כל פנים לשאלה, הוא ברא אל העולם הנגלה. עכשיו, יש כאן שלוש שורות סך הכל, זה נושא לשיעור בפני עצמו, ננסה כמה שנספיק היום. יש, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בעשרה דברים. בעשרה דברים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, בחוכמה, בתבונה, בדעת, בכוח ובגערה, כוח וגערה זה כן חסד וגבורה. זה, והגמרא מביאה על זה פסוק, זה גמרא. זה גמרא. עשר הספירות, דרך אגב, זה לא מושג קבלי טהור. עשרת הספירות מוזכרים גם בספרים שהם לאו דווקא קבליים. ספר יצירה הוא ספר שהוא אחד מיסודות של ספרי הקבלה, אבל אפשר ללמוד את כל ספר יצירה גם לא על פי קבלה, גם על פי פשט. כן? וההתחלה של ספר יצירה זה עשרת הספירות. עשר ספירות בלי מה. ככה מתחיל. מה זה עשר ספירות האלה? זה עשר סוגי הנהגות שהשם מנהיג בהן את העולם. וגם בראשית הבריאה, דרכם הוא ברא את העולם. אז יש לנו את ספירת החוכמה, ואת ספירת הבינה, וכן הלאה, את ספירת החסד, ואת הגבורה, ואת הכל זה, זה הכל. מה המשמעות של הספירות האלה? המשמעות של הספירות האלה זה שזה המידות, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מותר לנו להתפלל לספירות האלה? לא. אנחנו יכולים לומר שהספירות האלה משוחחות אחת עם השנייה? לא. 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 כמו ששתי ידיים שלי לא משוחחות אחת עם השנייה. יש שתי ידיים. כמה אישיויות יש? ניקח בחשבון את כל האיברים הזוגיים שיש לנו בגוף. זה כולל גם את המוח, גם איבר זוגי. יש עונה ימנית ועונה שמאלית. אז כמה אנחנו סכיזופרנים באופן עקרוני, נכון? אז זה לא נכון. יש לנו אישיות אחת שהיא באה לידי ביטוי עם ימין ושמאל בכל מיני וריאציות, נכון? אבל האישיות שלנו היא אחת. כשאני פונה לבן אדם ואני מבקש ממנו תן לי, אני לא פונה לא ליד ימין ולא ליד שמאל ולא למידת חסדו ולא למידת גבורתו, אני פונה אליו. כמובן שאם הוא ייתן לי, אז הוא ייתן לי בגלל שיש לו מידת חסד. והוא יפעיל את מידת החסד. אם הוא לא ייתן לי, הוא ישתמש במידת הדין. אבל זה הוא, זה ברור. המידות שלו זה רק סוג של ביטוי של עצמו, לא יותר מזה. עכשיו, אחרי שהוא כבר נתן לי, וכבר לקחתי והלכתי ממנו, מה שקיבלתי ממנו זה כבר לא הוא. וגם כשזה היה אצלו זה לא היה הוא. אבל אצל השם יתברך, מה שהוא נותן לנו כל זמן שזה אצלו זה הוא. זה לגמרי הוא. כי הוא לא לוקח מהארון ונותן לנו, הוא בורא. הוא בורא ולפני זה זה לא היה. נכון? אז בוא נגיד ככה. יש לנו את המערכת של הספירות, שהמערכת של הספירות, אם נשאל מי זה, אם תתגלה לנו ספירה ונשאל עליה מי זה, איזה תשובה נקבל? אין תשובה, הקדוש ברוך הוא. זה לא. אם נשאל מה זה, נוכל לקבל תשובה, זה חסד, זה גבורה, זה תפארת. אבל אם נשאל מי זה, תמיד אותה תשובה. מי זה? זה כמו שמישהו ידרוך על הרגליים שלי בחושך וישאל מי זה. אני, מה אני אגיד? זה רגל ימין? זה יגיד, זה אני. הוא לא יראה בחושך מי זה, אני אגיד לו את שמי. נכון? זה לא משנה שהוא לא דרך עליי, כן, הוא דרך לי על הרגל. אבל הוא דרך עליי. כן? אז ממילא, אין כאן משהו אחר. יש כאן, יש משהו, יש כאן חסד, יש כאן הנהגה של חסד, יש כאן הנהגה של דין, אבל אין כאן מישהו אחר. אז לכן לא שייך לשאול מי. מה כן שייך לשאול בספירות? שאלה מה. אז לכן את כל הספירות יחד אנחנו מכנים בשם חוכמה. כל הספירות יחד זה עולם האצילות. עולם האצילות נקרא בשם עולם החוכמה, זה העולם של כוח מה. כשאנחנו פוגשים בו, אנחנו יכולים לשאול מה. לעומת זאת, כשאנחנו יורדים לעולם יותר נמוך, לעולם הבריאה, שם אנחנו פוגשים את הכוח של הבינה. כל עולם הבריאה כולו, גם החוכמה שבו, הוא נקרא באופן יחסי בשם בינה. למה? כי בעולם הבריאה אנחנו שואלים מי. בעולם הבריאה יש לנו חוץ ממערכת של ספירות, יש לנו גם מלאכים ונשמות ויכלות והם כולם, הם כבר, זה לא הנהגה אלוקית, זה דבר שנברא, כן? זה ביטוי של הנהגה אלוקית, זה ביטוי מינורי, ביטוי קטן. המלאך לא מבטא את כל ההנהגה האלוקית, הוא מבטא משהו, אבל הוא מבטא. מיכאל מבטא הנהגה של חסד, גבריאל מבטא הנהגה של גבורה, זה גם כתוב בשם שלו. מיכאל זה מלאך שצועק כל הזמן, מיכאל, אין כמוך. וגבריאל זה מישהו שצועק כל הזמן, האל הוא גיבור, אתם צריכים לראות מפניו. כן? זה שני מלאכים שונים, וקרא זה אל זה, הם כן יכולים לדבר אחד עם השני. יש שתי ישויות נפרדות, לכל אחד יש את הנפש שלו. זה ברור? אז לכן שייך לשאול מי זה. אם יבוא מלאך וידבר אלינו, לא יודע מה יקרה לנו, אבל זו עוד שאלה. אם יבוא מלאך וידבר אלינו, אנחנו יכולים לשאול אותו מי אתה. לא רק מה אתה, אלא גם מי אתה. זה ברור? עכשיו המדרש אומר, הזוהר בעצם, הקדמת הזוהר, בראשית ברא אלוקים, למה כתוב שם אלוקים? כי במילה אלוקים כתוב המילה מי. זה ברור? מי אלה? זאת אומרת שנבראו יצורים כאלה שאפשר לשאול עליהם מי אלה? מי הם אלה? עכשיו השורש של היצורים האלה זה ספירת הבינה בעולם האצילות. שבעולם האצילות באופן יחסי לבינה, יחסית לחוכמה, אפשר כבר לשאול מי, אבל זה לא ממש. אז אנחנו אומרים, מי ברא אלה? השורש של עולם הבריאה הוא בבינה. הבינה נקראת מי על שם הגימטריה באמת. אבל גם שייך שם יחסית, שייך לשאול שם מי. בחוכמה תמיד אפשר לשאול רק מה. בבינה, באצילות אפשר כבר לשאול מי בערך, לא בדיוק. זה שורש לשאלה מי, זה לא באמת לשאול מי. אבל מזה נברא עולם שהוא נקרא עולם הבריאה, שזה ביטוי של הביטוי יותר נמוך של הבינה. למה בבינה כבר אפשר יותר לדבר על מי? כי הבינה זה התחלת הפרטים. כשמדובר על פרטים, אז העיקר שם זה הניואנסים, זה ההתפצלות. אז מזה נברא אחר כך משהו שהוא כבר פרטי לגמרי, הוא פרטי לעצמו. הוא נפרד מהבורא, הוא לא רק נפרד מחבריו. בוא נראה את המילים עוד פעם. לפי השעון הזה יש עוד 3 דקות. השעון הזה מהר, אני יודע. התחלנו לפי השעון הזה. תשובה היא לה, התשובה הזאת שהוא דיבר שהעיקר זה ההשתנות, זה לא תשובת התא, זה תשובה היא לה, זאת אומרת, זה לא תשובה תחתונה. תשובה תחתונה זה להפסיק לחתור. התשובה היא לה, זה התשובה שבה הבן אדם משתנה. על זה הוא דיבר. אז היא בחינת בינה, בינה היא, בחינת בינה היא, כי נודע שבבינה מתחילת התגלות הבריאה, הבינה היא הסיבה להתגלות הבריאה. התגלות הבריאה היא הרבה יותר נמוכה מהמלכות, היא בסוף הספירות, זה עולם יותר נמוך. אבל השורש שלו זה בבינה. האופי של הבריאה דומה לאופי של של הבינה. שהיא בחינת בראשית ברא אלוקים. זה מרומז בפסוק בראשית ברא אלוקים, כאן הודע שהשם אלוקים הוא מי אלה. בחינת מי בינה, עולם הנסתר, מי זה, מצד אחד זה דבר שאני יכול לשאול מי, מצד שני לא תמיד אני מקבל תשובה. אז זה עולם שאני יכול לשאול עליו מי הוא, אבל הוא נסתר ממני. שבא לראשית ההתגלות, איפה הוא מתגלה בעולם הבריאה. שקיימה על כל פנים לשאלה, אפשר שם לשאול מי אתה. אז שמה בראשית ההתגלות הוא ברא, העולם הנסתר שבא לראשית ההתגלות, שזה עולם הבריאה, ובסוף הוא ברא אלה שזה עולם הנגלה, שזה העולם שלנו. העולם הבריאה הוא עדיין עולם נסתר, העולם הגלוי זה העולם הזה שלנו. אז יש לנו כאן 3 דרגות, יש לנו את המי ואת הברא ואת האלה. המי זה הבינה, הברא זה הבריאה, ואלה זה מה שאנחנו רואים עם העיניים שלנו. וכולם השתלשלות אחת. עכשיו המעניין זה שבראשית ברא אלוקים סופי תיבות זה מה? אמת, בראשית ברא אלוקים, לא לפי סדר, זה תף א' מ', זה אמת. בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. למה זה סופי תיבות או לא ראשי תיבות? גם בסוף הבריאה, אשר ברא אלוקים לעשות, זה סופי תיבות אמת, רק שמה זה כבר לפי סדר. כי הכל כבר היה מסודר. ראשית הבריאה עוד שום דבר לא מסודר, גם ראשית תיבות לא מסודרים. אבל מה זה כל העניין? למה זה מרומז בסופי תיבות? כי צריך לעבוד קשה, צריך להגיע עד הסוף בשביל לראות את האמת. בעולם זה מוסתר. זאת אומרת, הוא כאן תיאר לנו מאיפה כל דבר מגיע, מה השורש. אבל איך הוא הגיע לזה? הוא יורד איתנו מלמעלה. הוא מתחיל מהבינה, מגיע לבריאה ומגיע לעולם שלנו. אבל אנחנו למטה, אנחנו צריכים לעשות את הדרך הפוך. זה סופי תיבות אמת. זה לחפש, להסתכל נכון על כל דבר, להגיע למסקנה שיש פה מורכבות. מצד אחד יש פה ריבוי, מצד שני הפנימיות של כולם זה ביטוי של כוח אלוקי. זה בעצם המשמעות של שם אלוקים. שם אלוקים הוא מסוגנן בלשון רבים, על פי דקדוק, הוא נגמר עם יוד מם, אבל ההטייה שלו זה ברא אלוקים, לא ברו אלוקים. אז זה צריך לזכור. טוב, אולי נקרא את הקטע הזה עוד פעם, תחילת השיעור, שאני אהיה פחות עייפים. שמי עזור לכולנו.